יש לנו שמחה גדולה ומרובה מאוד להגיע ליום שמחתו ויום חגו של רבי משה היקר והצדיק, שהוא יהודי מיוחד, יהודי צדיק, יהודי ישר, אהוב על כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, אדמו"ר שליט"א, אהבה עצומה ומהערכה ואהבה גדולה ביותר שראינו אי פעם לחסיד, ראינו אצל כבוד מורנו ורבנו לרבי משה הצדיק. השם ישמור אתכם, יברך אתכם וישמח אתכם בעזרת השם. בדרך לכאן חשבנו על זה, אנחנו יודעים שיש כלל מאוד מאוד גדול בעולם היהודי, מגלגלים זכות ליום זכאי ומגלגלים חובה ליום חייב. מה הכוונה? בדרך כלל שיש שרשרת של אירועים שקורה באיזשהו יום מסוים, האירועים לא נוגדים את הקו שקורים באותו יום. אם יש יום שבדרך כלל בפעם הראשונה, בפעם הגדולה ביותר, קרה בו משהו שמח, תמיד באותו יום יקרו אך ורק דברים שמחים. ככה זה חג הפורים, תמיד בכל שנה ושנה יש ליהודים תקומה, יש ליהודים את הנס, יש ליהודים את הפלא ביום חג פורים. לעומת זאת, בעבר השני של המתרס, תשעה באב, מדורות עולם, מאז ימי המרגלים, שהמרגלים נשלחו לרגל את ארץ ישראל בימיו של משה רבנו, בכל שנה ושנה בתשעה באב עם ישראל מקבל איזושהי מכה, איזשהו קושי, איזשהו דבר קשה. בדרך כלל הדברים שווים על עצמם. מתקרב יום טוב, אנחנו אמורים לשמוח ולדעת שהישועה שלנו קרובה. מתקרב יום רע, מתקרב יום רע, יום שנחשב שהמזל שלו יותר נמוך, ככה גם יש ככה גם אנחנו אמורים לחשוש מפני היום הזה, ולדעת שאולי אם לא ירחם השם חס וחלילה דברים קשים יכולים לקרות. והילולה של צדיק, זמן שמחה של צדיק, כפי שזה הילולה, זה שמחה, זה התארגנות לכבוד הצדיק, התקבצות לכבוד הצדיק. הילולה שזה מבטא, שזה אומר יום שבו נפטר הצדיק, למרות שבדרך כלל פטירה זה דבר של צער, אצל צדיקים יום הסתלקותם מן העולם זה דבר של שמחה, זה דבר של עושר, חוגגים את היום הזה, לא מצטערים ביום הזה. אז אם כן, צדיק שכל כך הרבה כתב על שמחה ועל תקווה ועל אמונה ועל ידיעה של כל לטובה, משמיים באיזה יום גלגלו שהיא תהיה הילולה שלו, משמיים באיזה יום גלגלו שהוא ייפטר מן העולם, יום עשרה בטבת, יום שבו מתענים, יום שכל עם ישראל שרוי בו לכאורה בצער, לא אוכלים, לא שותים, נמצאים במצב של קצת יותר קושי בנפש, דכדוך, חוסר שמחה שמבוטא ויוצא כלפי חוץ, זה היום שבו חל הילולה של הצדיק הגדול הזה, רבי נתן מברסלב, שכל ככל כתביו עוסקים בשמחה ועידוד ולקיחת החיים בצורה אופטימית וטובה. אז איך זה מתייחד אחד עם השני? איך זה מסתדר אחד עם השני? כל יום הקדוש ברוך הוא מגלגל שיקרו בו בדיוק הדברים שאמורים לקרו בו. יום הילולה של צדיק זה יום שמחה, יום שמחה גדול מאוד, ורבותינו אומרים שבפרט צדיק שהשקיע את רוב הזמן שלו והשקיע את רוב המאמץ שלו בכתיבת ספרים, זה אומר שיום ההילולה שלו ויום הפטירה שלו יותר שמח ויותר טוב ויותר נעלה מכל ימי חייו. מדוע זה? פעם, גם היום, אבל בפרט באותם דורות של אותם צדיקים, רבי נתן ורבי נחמן ועוד כל הצדיקים שחיו עד לפני 100 שנים בערך, לכתוב ספר זה לא היה דבר של מה בכך, זה לא היה דבר שעושים אותו תוך כמה דקות, זה כמו היום שפותחים מחשב וכותבים ספר. היו צריכים להשיג הרבה מאוד כסף, לקנות קלפים ולקנות את הקולמוסים שבהם היו כותבים, זה המלאכה קשה מאוד שמצריכה הרבה מאוד זמן, עד שהדפים יתייבשו, עד שיהיה אפשר לבוא לדף הבא, אין אפשרות לתקן, שוגים במשהו מסוים, שוגים במשהו מסוים, צריכים לתקן ולהתחיל את הכל, צריך לתקן ולהתחיל את הכל מההתחלה, זה המלאכה קשה ומורכבת מאוד. וצדיקים שהשקיעו את זמנם בכתיבת ספרים, מה זה אומר? למה הם כתבו את הספר? הם אמרו, יום אחד אנחנו לא נהיה פה בעולם, אנחנו רוצים שיזכרו אותנו, אנחנו רוצים שילמדו את התורות שלנו גם אחרי שנסתלק מן העולם. הם יכלו במשך החיים שלהם ללכת ולמסור שיעורים, ללמד תורה לאנשים שחיים, אבל הם העדיפו פחות לעסוק בזה, הם העדיפו יותר לעסוק בכתיבת תורה. מה זה אומר? שאת רוב החיים שלהם השקיעו במה שיקרה ביום שאחרי פטירתם. לכן להיות ואת כל חייהם הם השקיעו במה שיקרה אחרי פטירתם, יום פטירתם זה יום הרבה יותר שמח מכל ימי חייהם. כך כותבים צדיקים, שצדיקים שהשקיעו הרבה בכתיבת ספרים, שככה צדיק שבא על הילולה, יום פטירתו זה יום שמח יותר מכל חייו. אז אם כן, איך זה יכול להיות שביום שכולנו נעצבים, שכולנו ממרירים על השלב הראשון שקרה בחורבן ובנפילה של ירושלים ושל בית המקדש, דווקא ביום הזה גלגלו את יום השמחה, את יום השמחה, את יום ההילולה של הצדיק הגדול הזה, שכל חייו רק עסק ולימד את העניינים של השמחה, אלא בשביל זה צריך להבין את המהות של היום הזה שיצאנו ממנו, יום עשרה בטבת. אנחנו יודעים שמרן הבית יוסף מביא בחיבורו בבית יוסף, שאבודרהם, אחד מגדולי הראשונים, רבי דוד אבודרהם, כותב שאם היה יוצא מקרה כזה, שיום עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו אמורים לצום והיינו אמורים להתענות בשבת. ככה הוא כותב, כל הצומות, כל התעניות שיש, אנחנו לא מתענים אותם בשבת. עונג שבת, שמחת השבת, גוברת במעלתה על כל הצומות כולם. חוץ מיום הכיפורים, שהוא יום של דין, שאנחנו לא מתעסקים עם היום הזה, מבטלים גם את עונג השבת מפני היום הזה, תשעה באב, י' ז' בתמוז, כל הצומות, כל הימים הקשים, נדחים והולכים קדימה, ושבת עומדת באיתנה ולא משתנה. חוץ מיום אחד, כותב אבודרהם, יום עשרה בטבת. שעל יום עשרה בטבת, היות ונאמר בעצם היום הזה, לכן גם כמו שנאמר על יום הכיפורים בעצם היום הזה, אם יום עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו צריכים לפקוט בשבת ולצום בשבת ולא לאכול בשבת. ככה בית יוסף מביא. החתם סופר, אחד מגדולי עולם, שואל איך זה יכול להיות? עם כל הכבוד, עם כל הדבר הגדול הזה, שביום עשרה בטבת קרו מאורות קשים לעם ישראל, הרי אחרי הכל שבת זה מדאורייתא, שבת כתובה בעשרת הדיברות, יש לשבת יותר תקיפות, יותר חוזק, לדחות מפניה כל דבר אחר, אז איך זה יכול להיות? אז החתם סופר כותב, שיש הבדל בתעניות שאנחנו מתענים, יש תעניות שהן על העבר, ויש תעניות שהן על העתיד. מה הכוונה? יש תעניות שאנחנו מתענים על העבר, מה הן תעניות שאנחנו מתענים על העבר? י' ז' בתמוז. למה אנחנו מתענים ביום י' ז' בתמוז? כי ביום הזה לפני אלפי שנים קרה המקרה הקשה, שהתחיל החורבן של בית המקדש. יום תשעה באב, למה אנחנו מתענים ביום תשעה באב? גם כן, כי זה יום שבו נחרב בית המקדש בפועל, וכל בית המקדש עלה בלהבות. זה סוג תענית אחד שאנחנו מתענים. מהו סוג תענית שני שאנחנו מתענים? תענית שהם לא, תענית שהיא לא על העבר, תענית שהיא לא...
בבקשה חברים, קצת שקט לדברי כבוד הרב. טיפה שקט שנוכל לשמוע את כבוד הרב.
יש שתי סוגי תעניות, תעניות שאנחנו מתענים על העבר ותעניות שאנחנו מתענים על העתיד. תעניות שאנחנו מתענים על העבר, י"ז בתמוז, תשעה באב, כל הימים האלה. למה אנחנו מתענים? כי פעם בהיסטוריה קרה משהו קשה לעם ישראל, לכן אנחנו מתענים בכל דור ודור. יש תעניות שהן על העתיד. איזה תעניות הן על העתיד? תענית של יום הכיפורים. אדם מתענה ביום הכיפורים. למה מתענים ביום הכיפורים? לא בגלל משהו שקרה בעבר, אלא מחמת שאנחנו יודעים שיום הכיפורים הוא יום הדין, שבו הקדוש ברוך הוא חותם אותנו לאיזה חיים יהיו איתנו. לכן אנחנו רוצים לרצות את הקדוש ברוך הוא ומתענים ביום הזה. לכן יום הכיפורים זה תענית שהוא על העתיד. איזו תענית אנחנו מוצאים שזה תענית על העתיד? תענית חלום. יש מושג הזה בהלכה, אדם שחלם חלום קשה מאוד, אדם שחלם חלום רע, שהוא מפחד ממנו, שהוא מורתע מהחלום הזה, הוא מתענה תענית חלום ביום שבו הוא חלם את החלום, וזה עוזר להמתיק את החלום. תענית חלום מותר להתענות בשבת. אדם שחלם חלום רע ביום שבת והוא רוצה, נפשו כואבת והוא פוחד מאוד, מותר לו להתענות תענית חלום בשבת. אז החתם סופר מחלק ואומר, החתם סופר אומר, כל התעניות שהן על העבר, אנחנו לא מתענים אותן בשבת. זה על העבר, נצום על זה בזמן אחר. כל התעניות שהן על העתיד, אנחנו כן שמים אותן ביום השבת. לכן י' ז' בתמוז, תשעה באב, נדחים, לא נדחים. צמים אותם בשבת. למה? כי הם תעניות שהם על העבר. יום כיפור זה תענית שעל העתיד, צמים בשבת. תענית של חלום, שאדם בצער בגלל חלום שהוא חלם, שהוא פוחד שהחלום יתממש ויבוא עליו משהו קשה, כן מתענים. למה? כי זה תענית על העתיד ולא תענית על העבר. אותו דבר כותב חתם סופר, זה יום עשרה בטבת. עשרה בטבת זה לא כמו תשעה באב, וזה לא כמו י"ז בתמוז, שזה תענית על העבר. זה תענית על העתיד, זה לא תענית על העבר. זה תענית על העתיד, ולכן תענית על העתיד, גם אם חלה בשבת, צמים אותה. לכן כותב החתם סופר, אם עשרת בטבת חל בשבת, מתענים בשבת. למה? כי זה תענית, זה צום שהוא על העתיד. במה זה צום ותענית על העתיד? כותב החתם סופר, החתם סופר כותב שכל יום, כל שנה, ביום הזה של עשרה בטבת, יושבים בשמיים ובדין של מעלה, דנים וגוזרים, האם באותה שנה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש. לא בתשעה באב, לא ביום הכיפורים, לא בראש השנה, לא ביום שום אחר, לא בשום יום אחר. ביום עשרה בטבת זה היום שבו יושבים בשמיים ודנים האם ייבנה בית המקדש בשנה הזאת או לא ייבנה בית המקדש בשנה הזאת. אנחנו רואים את היום הזה של תענית של עשרה בטבת כחלק מסדרה, כחלק מחבורה שלמה. יש עשרה בטבת שמתענים על השלב הראשון של החורבן, יש את י"ז בתמוז שמתענים על השלב השני של החורבן, ויש את תשעה באב שמתענים על החורבן עצמו. אבל ממש לא, י"ז בתמוז, תשעה באב, אנחנו בוכים בכי של אובדן, בכי של צער, בכי של חוסר, של ייאוש, של חוסר תקווה על בית המקדש שנחרב, נחרב. יום עשרה בטבת, על מה אנחנו מתענים? על העתיד, על בית המקדש שיבנה מתוך תפילה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש. אם כן, היום הזה זה היום הכי מתאים והכי שראוי שבו יהיה הילולה של הצדיק הזה, רבי נתן מברסלב. מה הוא לימד תמיד? להסתכל על העתיד, להסתכל על הקדימה, לא להסתכל על האחורה. תמיד להיות באמונה, תמיד להיות בידיעה שתמיד הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים, שתמיד הקדוש ברוך הוא מטיב את הדברים. לכן דווקא ביום הזה, שהוא לא יום של בחייה מתוך ייאוש, יום של בחייה מתוך זיכרון על העתיד, אלא יום של בחייה מתוך ידיעה שהטוב מגיע, שהטוב מתממש, שתכף ייבנה בית המקדש ואנחנו נזכה לאור הזה. לכן דווקא ביום הזה הקדוש ברוך הוא סיבב והקדוש ברוך הוא גלגל שהילולה של הצדיק הגדול הזה, שכל חייב יסתכל רק על העתיד, שכל חייב לימד אותנו יסתכל אך ורק על מה שיהיה, לא להתייאש ולפקוט על מה שהיה לאחור, אלא מה שיהיה לעתיד. כמו היום הזה, יום עשרה בטבת, שמצמים ומתענים בו, אפילו אם אוכל בשבת. למה? כי זה לא תענית של העבר, זה תענית של העתיד. כמו שכל הצדיקים של הבית מדרש הזה לימדו אותנו, לא מסתכלים על העבר, מסתכלים רק על העתיד. מסתכלים על ההווה ומכאן לעתיד. אנחנו רואים בפרשת השבוע, שבפרשת השבוע התורה מספרת לנו על הפטירה של יעקב אבינו. יעקב אבינו, האחרון מבין שלושת האבות, נפטר מן העולם, ולפני שהוא נפטר מן העולם הוא קורא לבנים שלו ולנכדים שלו ונותן להם נבואה, נותן להם ידיעה, נותן להם אספקלריה מהירה מה יהיה איתם במשך הדורות הבאים. והוא אומר למנשה ואפרים הנכדים שלו, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, המלאך ששמר עליי מכל רע יברך אתכם הנערים, ויקרא בכם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. הוא מברך אותם שהשם שלו והשם של אבותיהם, האבות שלו, אברהם ויצחק, יהיו עליהם וישמרו עליהם כל הזמן. כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו פעם הקשה, ועוד צדיקים במשך הדורות הקשו ואמרו, שמה התנאי הראשון לצדקות? מה התנאי הראשון לכניסה לחיים רוחניים? ענווה, שאדם מתנהג בענווה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? שלכאורה, שיעקב אבינו נוהג הפך הענווה. מה יעקב אבינו אומר? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. הוא מזכיר קודם כל את עצמו, את יעקב אבינו, ורק אחרי זה את אברהם ויצחק. מה היה יותר מצופה מאדם צדיק, מאדם קדוש, מאדם ירא חטא, מאדם ענב כמו יעקב אבינו, קודם כל להזכיר את אבותיו אברהם ויצחק, ורק אחרי זה להזכיר את עצמו. למה הוא הופך ואומר ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק? אלא מה? טבע האדם תמיד להעריך דברים שלא נמצאים אצלו בהישג יד. אדם מעריך כל דבר שהוא לא יכול להשיג, דברים שיש לאדם בידיים שלו, דברים שאדם יכול לרכוש אותם באותו רגע, דברים שאדם יכול להשיג אותם ללא מאמץ, אדם לא מעריך אותם. דברים שמעבר לאדם, דברים שאדם לא הכיר, דברים שאדם אף פעם לא פגש בהם, דברים שהם לא מחוברים לאדם בצורה שגרתית, הם דברים שאדם מעריך. לכן יעקב אבינו אומר להם, אני יודע שאברהם ויצחק תמיד יהיו דבר גדול אצלכם. תמיד תגידו, אברהם היה משהו עצום, אנחנו צריכים ללמוד ממנו. יצחק היה משהו עצום, אנחנו צריכים ללמוד ממנו. אבל אני, יעקב, שאתם ראיתם אותי וחייתי אתכם, פחות תעריך אותי. זה טבע האדם. תמיד מעריכים את מה שלא ראינו, תמיד מעריכים את מה שלא הכרנו, ואת מה שאנחנו מכירים, את מה שאנחנו חווים, את מה שיש לנו אופציית חיבור אליו, אנחנו לא מעריכים כלל. לכן, מה יעקב אבינו אומר לבניו? קודם כל תעריכו את מה שיש לכם. קודם כל תעריכו את מה שיש מולכם. אני, יעקב אבינו, חי, נמצא כאן כרגע, תעריכו אותי קודם כל. אחרי זה תלכו להעריך את האבות הקדושים, אברהם ויצחק, שאף פעם לא ראיתם. ההפך הטבע האנושי, שכל הזמן מעריך את הדברים שלא ראינו, את כל הזמן מעריך את הדברים שלא חווינו, ואחרי זה רק בוחן ממה שיש לנו, ממה שאנחנו כרגע נמצאים ממתו, הוא טוב או לא טוב. כמו שהצדיקים של הבית מדרש הזה, רבי נחמן ורבי נתן לימדו אותנו. אדם כל הזמן משווה את החיים שלו לחיים של אחרים, ואולי החיים של אחרים יותר טובים. אולי אם הייתי בדור אחר, הייתי יותר צדיק. אולי אם הייתי נולד במשפחה אחרת, הייתי יותר עשירה. מה יעקב אבינו מלמד אותנו? גם אם מה שיש לך נראה לך פחות מהקודמים, תמיד תאריך את מה שיש לך. תסתכל במה שיש לך. אחרי זה תלך וללמוד ולהתחקות אחר האחרים. השם ישמור אתכם במשה הצדיק, בעזרת השם. מזל טוב, ברכה ושמחה. והצלחה וישועה, רבי חיים מלוש היקר והצדיק, ברכה ושמחה וישועה וכל הטוב, רבי שלמה הצדיק, כל התלמידי חכמים הצדיקים, ברכה, שמחה וכל הטוב, בעזרת השם יום חמישי בשיעור שכבוד מורנו ורבנו במוצאי שבת ומערת המכפלה, בעזרת השם, בעזרת השם וכל הטוב, בעזרת השם.